שלום, זהו אינטרסנטי עם הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. היום יום שלישי, באולפן איתן אבריאל וסמי פרץ, והיום אני חושב שאפשר להגיד בצורה די מפורשת ותקרא לזה מקצועית, פעמיים כי טוב. למה?
פעמיים כי טוב.
למה? כי אתה יודע, למרות שבמדינת ישראל זה נראה שזה עוד יום של שגרה חדשה שאנחנו מתחילים להכיר, כשבוועדת הכנסת נמשכת החקיקה להפיכה המשטרית, ומנגד נמשכות המחאות ברחובות מצד הציבור והזרות המקצועיות של חוקרים ושל הממונים על הענפים והתחומים השונים, אני חושב שמשהו בכל זאת משתנה. בכנסת למשל, ברור היום יותר מאי פעם שהחקיקה מיועדת לשנות את המשטר בישראל, ושכל הצעה או מתווה חדש שמוצגים על ידי רוטמן ולוין אינם אלא מיתוג מחדש של אותו עיקרון, שהוא להעניק לפוליטיקאים כוח בלתי מוגבל ללא תלות ואף שומר סף, ובמיוחד ללא תלות בבית המשפט העליון, ובפועל להפוך אותנו מאזרחים לנתינים של הממשלה ושל ראש הממשלה. השאלה כמובן אם אפשר למצוא נוסחה אחרת שבאמת יכולה לספק את שני הצדדים, ומה יקרה ביום בו בגץ יפסול חוק של לוין, למשל את אותה רפורמה בבחירת השופטים. על כל זה אנחנו נדבר עם פרופסור סוזי נבות, סגנית נשיא המכון לדמוקרטיה ומומחית למשפט חוקתי.
וגם בכלכלה, אם למישהו עוד היה ספק, המסכות הולכות ויורדות והמציאות הקשה מתבהרת. לאחר שהביך את עצמו כאשר התעלם במשך שבועות ארוכים מההשלכות הכלכליות של החקיקה, אגף התקציבים במשרד האוצר הציג לשר בצלאל סמוטריץ' תחזיות קשות למדינת ישראל בשל ההפיכה המשפטית, לרבות הפסדים של מיליארדי שקלים בשנה בהכנסות ממיסים ומאות מיליארדי שקלים בתוצר הכולל. גם אגף הכלכלנית הראשית הגיש נתונים ותחזיות קודרות מאוד לגבי הכלכלה, וסמוטריץ' בינתיים ממשיך להתעלם בכל מה שהוא שומע, אבל היום כבר ברור שהוא משקר לציבור ומציג רק מילים כלליות על עתיד טוב יותר מול התחזיות הקשות לירידה חריפה ברמת החיים שמציגים אנשי משרדו. אנחנו נדבר על מה שקורה במשרד האוצר עם הכתב שלנו נתי טוקר. יאללה, מתחילים. שלום לפרופסור סוזי נבות.
שלום סמי, שלום איתן.
שלום שלום.
מומחית למשפט חוקתי וסגנית נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. כל מה אנחנו מדברים על משבר חוקתי, ונראה שאנחנו מתקדמים משם בקצב מסחרר. הליכוד קיבל החלטה שהוא הולך עם הרעיון הזה של להשתלט על הוועדה לבחירת שופטים, למנות את השניים הראשונים וגם את השלישי. והדברים האלה סביר להניח שהגיעו לפתחו של בגץ, והשאלה הגדולה היא, האם בגץ הוא מפלטם האחרון שבעצם כל מי שחוששים מההפיכה המשטרית הזו, והאם הוא מסוגל לפסול חוק הזה שהוא בעצם תיקון לחוק יסוד?
אני חושבת שזאת שאלת מיליון הדולר, במובן הזה שקודם כל המפלט האחרון בכלל למצב שאנחנו נמצאים בו הוא בית המשפט העליון, וכיוון שבית המשפט העליון הוא היחיד שיכול להגביל את הכוח של השלטון, בגלל זה בדיוק הוא נמצא תחת מתקפה ורוצים להשתלט עליו, משום שחוץ מבית המשפט העליון אין שום מגבלה נוספת על הכוח של הקואליציה. עכשיו, לשאלה אם הוא יכול לבטל חוק יסוד, התשובה היא כן. סמכות כתובה כזו אין. אגב, גם אין לו סמכות כתובה לביקורת שיפוטית על חוקים רגילים, אבל היא נלמדת, כמו בארצות הברית בדיוק, מעצם קיומם של זכויות אדם שיש להם מעמד עליון ומחייבות את המחוקק. עכשיו, לגבי חוקי יסוד, מה שמעניין לציין זה שבית המשפט פיתח במהלך השנים שתי דוקטרינות, שתי תיאוריות, שבאמצעותם הוא יכול לבחון ולהתערב בחוקי יסוד. אחת היא כאשר הכנסת עושה שימוש בחוק יסוד שהוא שימוש לרעה. כי אנחנו המדינה היחידה, בעצם שבמסגרתה אפשר לעשות תיקונים לחוקה שלנו, חוקי היסוד הם הרי פרקים בחוקה, בדיוק כמו שעושים תיקונים בחוקים רגילים. לא צריך לא הליך מיוחד, לא צריך רוב מיוחד, אפשר לעשות את זה תוך 36 שעות, כמו שעשו לא פעם, ואפשר לעשות גם תיקונים לחוקי יסוד שהם תיקונים בעלי אופק פרסונלי, בגלל איזושהי גחמה פוליטית של מישהו שאין להם שום קשר לחוקה. ולכן, כיוון שיש השנים האחרונות עלייה בנטייה לעשות שימוש לרעה בחוקי היסוד, בית המשפט פיתח את האופציה הזאת ואמר, לפעמים או לעתים, כאשר חוק היסוד יהיה כזה, שהוא לא תואם את המארג החוקתי, הוא לא מתאים להיות חוק יסוד, יש לו מאפיינים פרסונליים, הוא בכלל לא נורמה כללית, אז בית המשפט יוכל להתערב. זאת דוקטרינה אחת, שהיא אגב לא רלוונטית לסיפור שלנו. התיאוריה השנייה לקוחה ממשהו שקורה בעולם, וזה נקרא התיקון הלא חוקתי לחוקה. בתי משפט שונים בעולם, כאשר מתקנים את החוקה, בצורה כזאת שפוגעת במבנה הבסיסי של המדינה, בתי משפט שונים לקחו לעצמם סמכות להגיד שהתיקון הזה הוא לא באמת תיקון, הוא שינוי מהותי של החוקה. עכשיו הרעיון הזה, על אף שאצלנו אין חוקה שלמה, הרעיון כרעיון נקלט בישראל לפני הרבה מאוד שנים. בית המשפט העליון אמר לא פעם לאורך שנים רבות, שיש אצלנו שני ערכי יסוד, שני עקרונות יסוד במדינה, שכנסת לא יכולה לשנות אותם. האחד הוא שהמדינה היא מדינה יהודית, ולכן אם תקום כאן איזה ממשלה שהיא דמיונית בעיניי, שהיא בכלל לא תהיה ציונית ולא תהיה יהודית באופי שלה, ותרצה לבטל את כל הזיקה שלנו, של מדינת ישראל, לעם היהודי, לבטל את חוק השבות ולבטל את העברית כשפה רשמית, ולבטל את הרבנות הראשית, ולבטל את החגים, ואת כל מה שקשור ליהדות, גם את בתי הדין הרבניים, בית המשפט יעמוד שם ויגיד, אתם לא נבחרתם בשביל לעשות את זה, אתם לא יכולים לעשות את זה. ואותו דבר עם הדמוקרטיה. יהודית ודמוקרטית. הערכים האלה הם ערכים שנמצאים מעל הכנסת. הכנסת לא יכולה לשנות את האופי של המדינה.
אוקיי, אבל יבואו אלייך תומכי המהפכה הזאת, והם יגידו, תשמעי, אנחנו מעבירים פה חוק שבעצם רק משנה את הרכב הוועדה לבחירת שופטים. תראי לנו באיזה מקום זה פוגע באופייה הדמוקרטי של מדינת ישראל.
תראה, קודם כל בואו נגדיר מה זה דמוקרטיה, כי התפיסה שאנחנו שומעים כל יום זה דמוקרטיה, זה שלטון הרוב.
כן.
שלטון הרוב זה לא דמוקרטיה, כי הרוב יכול לעשות דברים נוראיים למיעוט, ולכן משטר שעובד על פי נבחרנו כדי למשול ואנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, הוא איננו שלטון דמוקרטי. לדמוקרטיה יש המון הגדרות, אבל יש לה הגדרות מינימום. מה שנקרא, הדבר המינימלי ביותר.
חבילת הבסיס, כן.
כן, בדיוק. עקרונות היסוד הבסיסיים ביותר, אגב, אצלנו קוראים לזה המאפיינים הגרעיניים של הדמוקרטיה. קודם כל זה הגנה על זכויות המיעוט, הגנה אפקטיבית. זאת אומרת שבפועל יש זכויות למיעוטים, ויש מישהו שמגן עליהם. ושניים זה שיש בחירות שוויוניות ותכופות ובחירות שמתקיימות באופן חופשי. שלוש זה שיש שלטון חוק. זאת אומרת, אין אנשים פה מעל החוק, ויש גם מישהו שדואג ששלטון החוק יקוים. ארבע זה העיקרון של הפרדת רשויות. לא סתם כדי שיהיו לנו הרבה רשויות ויהיה נחמד לדבר עליהם, אלא הפרדת רשויות כדי שיוגבל הכוח של השלטון, והעיקרון החמישי הוא עצמאות של הרשות השופטת, כדי שהיא תוכל לדאוג לזה שיהיה לנו זכויות מיעוט, לזה שיהיה לנו שלטון חוק, ולזה שהרשויות יהיו מופרדות.
אז בשם העיקרון הזה בעצם, הדבר הזה הוא בגיץ ואפשר לפסול אותו, הפגיעה בעצמאות הרשות השופטת.
נכון, הפגיעה בעצמאות הרשות השופטת היא לא סתם פגיעה, היא בעצם פוליטיזציה מוחלטת של הרשות השופטת, וצריך להבין שאם משתלטים על הוועדה לבחירת שופטים, כבר לא צריך שום רפורמה, כי השלטון רוצה כוח בלתי מוגבל, והדבר היחיד שמגביל אותו כרגע, הוא בעצם בית המשפט העליון והשופטים שלו.
ירגישו, ואולי בצדק, מי שמכרו להם בבחירות, או בכלל את הצורך באיזשהו שינוי, כלשהו במערכת המשפט, שבעצם נוצר פה מצב שבו כל דבר, ולו הקליל ביותר שהם יציעו בנוגע להתנהלות של בית המשפט העליון, בין אם זה בחירת שופטים או נוסחה כזאת או נוסחה אחרת, אוטומטית תיפסל על ידי אותו בית משפט עליון, ואז התוצאה הלוגית היא שבית משפט העליון, כמו שהם חושבים או לפחות מוכרים להם, באמת נמצא בישראל מעל הריבון, מעל העם ובעצם גם מעל החוק.
אבל זה לא נכון. מה שאתה אומר, מבחינה עובדתית, אני אגיד לך למה, משום שלא כל מתווה או לא כל שינוי בוועדה לבחירת שופטים הוא כזה שיפסל. על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על כביכול על הריכוך במרכאות כפולות של רוטמן, שהוא עושה פוליטיזציה ובעצם קואליזציה של בחירת השופטים. אבל שים לב למשל שהנשיא הניח, על שולחנם של כולם בעצם, בשיח הציבורי הוא הניח מתווה עם מודל לגמרי אחר, של ועדה לבחירת שופטים, שיש בו שם יותר פוליטיקאים, יותר חברי כנסת ויותר שרים כמובן.
ופחות זכות וטו לשופטים.
נכון, ואין שם זכות וטו לשופטים, ובכל זאת אף אחד לא טען או אלא על הדעת שמדובר במתווה שהוא בלתי חוקתי, כי הוא שולל את העצמאות השיפוטית. זאת אומרת, זה לא שזה או אפס או מאה. יש הרבה אפשרויות לעשות שינוי בוועדה לבחירת שופטים, אם מישהו רוצה לעשות שינוי, ותכף אני אגיד לך למה אני חושבת, בכל זאת אני כנראה היחידה בארץ, אבל בכל זאת אני אגיד, אני חושבת שדווקא המודל שלנו היום, שמורכב מתשעה חברים, ויש בו שניים, שניים, שניים ושלושה, שני שרים, שני חברי כנסת, שני נציגים של לשכת עורכי הדין שמייצגים את הגוף המקצועי, ושלושה שופטים, סך הכל תשעה, שלקואליציה יש בעצם לפחות שלושה או ארבעה, תלוי אם שני חברי הכנסת הם כולם של הקואליציה או לא, ולשופטים יש שלושה, וכדי לבחור שופט של בית המשפט העליון, אתה צריך רוב של שבעה. וכל הזמן מספרים לנו, שזה יש לשופטים אצלנו וטו, והשופטים בוחרים שופטים, ואני אומרת, רגע, זה נכון שלשופטים יש וטו, אבל גם לקואליציה יש וטו. ויש משמעות אדירה שיש לשני הצדדים האלה וטו הדדי. כי במדינה שסועה כמו שלנו, וטו הדדי מחייב פשרה, מחייב הסכמה. כי אחרת, אם השופטים לא מסכימים, אז לא בוחרים שופטים, אבל אם הקואליציה לא מסכימה, גם לא בוחרים שופטים. ותראה מה קרה בשנים האחרונות בבית המשפט העליון. תראה איזה שינוי של בית המשפט העליון נעשה. הגיעו שופטים מגוונים יותר, דעות שונות יותר, הילד שקד, שרת המשפטים לשעבר, התגעתה בזה שהצליחה להכניס לבית המשפט העליון שופטים שמרנים, זה נעשה בהסכמת השופטים. אין שום בעיה עם השופטים היום בבית המשפט העליון. הבעיה היחידה היא שהשופטים היום בבית המשפט העליון, גם אם הם שופטים שמרנים או ליברלים, הם לא שופטים של השלטון. הם לא שופטים של הקואליציה. ולכן מה שמסתתר מאחורי המסכה הזאת, זה שבעצם השלטון הנוכחי לא באמת רוצה שופטים שמרנים, הוא רוצה שופטים של הקואליציה, של השלטון.
כן, וכששר המשפטים אומר שבית המשפט, אם בגץ יפסול את התיקון הזה לחוק יסוד, הוא לוקח לעצמו סמכות שאין לו. אז במובנים מסוימים הוא צודק, כי עד עכשיו באמת זה לא קורה, זה לא קרה. השאלה אבל, אם הוא לא מבין, הוא לא יודע, שבית המשפט יכול לבוא ולהגיד, תשמע, אני בסך הכל יוצא פה להגנת המשטר והמדינה, לכן אני משתמש בנשק הלא קונבנציונלי הזה. השר לוין יודע שלשם הוא חותר, לשם הוא הולך, והוא הולך בעיניים פקוחות על ההתנגשות הזו?
אני לא, הדוברת של שר המשפטים, אני לא יודעת למה הוא מתכוון. אני קראתי את ההודעה שלו שלבית המשפט אין סמכות. עכשיו, מי שמחפש סמכות כתובה, אין אצלנו חוק יסוד חקיקה, ולכן אין באמת סמכות כתובה. אגב, אני חושבת שברוב המדינות בעולם שיש ביקורת שיפוטית מן הסוג הזה על תיקונים לחוקה, הסמכות היא לא כתובה. אנשים לא כותבים בחוקה שבית המשפט יכול להתערב בחוקה בדרך כלל, אלא זה מקרה יוצא דופן. מגיע שלטון, כמו לצורך העניין בהונגריה, מגיע שלטון פופוליסטי ואומר, אנחנו רוצים להשתלט על בית המשפט העליון או בית המשפט החוקתי. איך עושים את זה? מתקנים את החוקה. בית המשפט החוקתי התנגד לזה, אפילו ביטל את התיקונים, אבל בסופו של דבר השופטים לא הצליחו להגן על המשטר. זה באמת מכוח סוג של הגנה עצמית על עקרונות היסוד של המדינה, בסך הכל על שני ערכי היסוד.
בואי תלכי איתנו, אני לא יודע, 30-60 יום אל העתיד, ביום שאולי בהינתן שבית המשפט באמת, כמו שדיברנו עכשיו, פוסל את החלופה שיריב לוין, כך או אחרת, הצליח להעביר בקריאה שלישית ואחרונה. הוא טוען אתמול שהוא לא מקבל את סמכות בית המשפט. שאר האנשים, או שהתבטאו עד היום, כבר אמרו שהם יקבלו את סמכות בית המשפט על פני כל חלופה אחרת שתיווצר במצב כזה של משבר חוקתי כל כך חמור. רק הבוקר שר הכלכלה ניר ברקת אמר שהוא יציית לבית המשפט, וכך רמזו גם מפקדי המשטרה והצבא. מבחינה חוקית, מה קורה ברגע הזה?
מבחינה חוקית זה יהיה משבר חוקתי, ואנחנו לא יודעים איך משבר חוקתי מתגלגל, אבל אני לא מעלה על דעתי שפרשנות של בית המשפט העליון בישראל למערך החוקתי של המדינה לא תחייב את הממשלה. והממשלה לא תציית לו. מבחינתי הדבר הזה...
אבל יריב לוין, שר המשפטים, לא פחות מזה, זה התפקיד שלו היום, אומר שהוא לא יקבל את סמכות בית המשפט.
צר לי על האמירה הזו.
הוא כבר הודיע על זה. הוא גם הודיע שהוא ימשיך את כל שאר החקיקה שהוא דוחה כרגע לאחרי הפסח, אבל זה כבר עניין אחר. הוא פשוט כבר הודיע את העניין הזה.
אלה שאלות שאני מאוד מקווה שאני לא צריך לענות עליהן בהמשך. אבל פסק דין של בית משפט שהוא הפרשנות של החוק, הוא מחייב את השלטון. זה נקרא שלטון החוק.
סוזי, זה קצת תמים להגיד שאנחנו מקווים שלא נגיע למצב הזה. זה הרבה אנשים אומרים להרבה דברים, גם לנושא של מאבק אזרחים או מלחמת אזרחים, אלימות ברחובות, כולנו מקווים שלא נגיע לדבר הזה, אבל אנחנו בשבועות האחרונים, בוא נגיד מתחילת השנה, כל שבוע מגלים משהו שלא האמנו אף פעם שנגיע למצב הזה.
אז אתה צודק.
צריך להסתכל בעיניים פקוחות ולבוא ולהגיד מה קורה אז. אז המדינה מתפצלת לאלה שמקבלים את סמכות בית המשפט ואת אלה שלא מקבלים את סמכות בית המשפט, ובסוף הכל יהיה עניין של המשטרה והצבא. בואי תתני לנו את התמונה האמיתית.
זאת צריכה להיות החלטה אופרטיבית לא לקיים פסק דין. זאת החלטה לא של שר משפטים, זאת החלטה של הממשלה. ומה המשמעות שאני לא מקיים את פסק הדין? זה שאני מקים את הוועדה לבחירת שופטים בכל זאת? איך אני אקים אותה? אני אקים כשאנשים אולי לא ירצו לבוא, השופטים של בית המשפט העליון נניח לא ירצו להשתתף. נניח שחברי הקואליציה גם לא ירצו להשתתף. אז איך נקים אותה? בעצם נקים אותה רק על ידי הקואליציה. רק הקואליציה תבוא לוועדה לבחירת שופטים. אגב, לא צריך יותר משישה, שגם זה מלמד אותי המון. לא צריך יותר משישה חברים באותה ועדה של 11 כדי להקים אותה. אז יקימו אותה. יקימו את הוועדה הזו באיזה מקום בתל אביב או בירושלים. ואז מה יגידו? יגידו, אנחנו רוצים את השופטים האלה והאלה, וזה יהיה הנשיא שלנו. השופטים האלה, האנשים האלה יסכימו להתמנות בצורה כזאת לבית המשפט העליון, הנשיא, שהוא בעל הסמכות למנות אותם, האם הנשיא ימנה אותם? אלה השאלות שהתעוררו יום אחרי.
כן, סוזי, כשאת מסתכלת על מה ששמענו עד עכשיו מנשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות, ומהיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיאר על העניין הזה, את מצאת בדברים שלהם איזושהי רמיזה, שאין מה לעשות, זה לא יעבור את בגץ כזה דבר?
אני חושבת שכן, לפחות מההסתכלות שלי. הנשיאה חיות כתבה פסק הדין שעסק בחוק יסוד הלאום. אגב, חוק יסוד הלאום זה פסק דין של בית המשפט שעוסק בעצם בחוק יסוד. בית המשפט דן בחוק יסוד, כתב פסק דין בחוק יסוד, והשופטים כתבו חוות דעת על העניין הזה. זאת אומרת, כבר יש לנו לא תקדים אחד, יש לנו תקדימים רבים.
אבל הם לא פסלו אותו.
זה נכון. אגב, היה שופט אחד במיעוט שכן היה מוכן לפסול, לפחות חלקים ממנו. צריך לזכור את זה. הם לא פסלו אותו, כי לא הייתה שום סיבה לפסול אותו. חוק יסוד הלאום לא פוגע, פגיעה אנושה בערכים של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. הוא חוק יסוד חשוב. יש לו באמת דברים שחסרים, אבל הפרשנות יכולה להשלים אותם, ולא היה מקום לפסול אותו. אבל היא כתבה באותו פסק דין שיכול להיות שיגיע איזשהו מצב שעל פיו תהיה פגיעה אנושה, קשה, בערכים הבסיסיים, אותם מאפיינים גרעיניים של המדינה הדמוקרטית, והיא מנתה אותם, היא אמרה בדיוק את אותם חמישה מאפיינים שדיברתי עליהם קודם, זכויות המיעוט, בחירות, שלטון החוק, הפרדת רשויות, ורשות שופטת עצמאית, שאז בית המשפט העליון יוכל להתערב. והביטוי הזה, המאפיינים הגרעיניים של הדמוקרטיה, שזה באיזשהו שם קוד, הביטוי הזה נמצא גם בחוות הדעת של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, כאשר היא כתבה את חוות הדעת שלה על הרפורמה של יריב לוין, על כל הפרטים של הרפורמה, והסיכום שלה היה שעם הרפורמה הזו כפי שהיא תעבור, ייפגעו כאן הערכים הבסיסיים, אותם מאפיינים גרעיניים, של הדמוקרטיה הישראלית. זאת אומרת, הן מדברות באותה שפה, והשפה הזו היא בעצם לוקחת אותנו לאותו מקום שדיברת עליו סמי קודם, של הנשק הלא קונבנציונלי, של הגנה של בית המשפט, על הערכים הבסיסיים של המדינה, שמחייבת כמובן, ההגנה הזו מחייבת פסילה של אפילו חוק יסוד, או תיקון לחוק יסוד.
בחודשיים הראשונים של המחאה היא הייתה ממוקדת בלדחות את ניסיונות החקיקה, המילים היו לשמור על הדמוקרטיה, לא לקבל דיקטטורה וכן הלאה. בשבועיים שלושה האחרונים עולה רעיון חדש, עולות קריאות חדשות, גם הרבה שלטים בעניין של חוקה, חוקה לישראל. כבר צועקים עכשיו בושה, 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 ומיד אחרי זה חוקה, 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 ואפילו כמה פוליטיקאים מהאופוזיציה התחילו לשלב את מילה חוקה בתגובות ובהתייחסויות שלהם למצב. זה גם פעם ראשונה שהמחאה מבקשת משהו פרואקטיבי, עם מה שנקרא, את יודעת, באנגלית, call to action, ולא רק דחייה של המאמצים של הקואליציה. האם יש לדעתך אפשרות להכניס לתוך השיח המשפטי הנוכחי מהלך שאומר בואו נמתין או נעצור את מה שקורה עכשיו ונעצב, נכתוב ונקבל חוקה כצעד מקדים לשינויים הללו, כי החוקה תצטרך ממילא להתייחס לעוד כל אותם שאלות שאנחנו דנים בהם עתה.
התשובה היא כן עם שלושה סימני קריאה, ואני מאוד שמחה מהשיח החדש שיש בשבועות האחרונים, שהוא לא שיח של רק להוריד את הרפורמה, אלא בואו ניקח את המשבר הזה להזדמנות. זו השנה 75 למדינת ישראל, אנחנו רואים פעם ראשונה מה המשמעות של שלטון ללא מגבלה על הכוח שלו, זו פעם ראשונה שאנחנו רואים את זה, איך זה נראה? אנחנו רואים כל יום את הצעות החוק האלה, כל יום משהו שאומר אני יכול, מה שנקרא כמו שאמר בזמנו, yes we can, אובמה הוא אמר אז, השלטון אמר yes we can, אנחנו יכולים ב-61 לעשות מה שאנחנו רוצים.
זה יותר לואי ה-14, המדינה זה אני, אבל בסדר.
כן, בסדר, אבל הרעיון הוא שאנחנו מבינים סוף סוף שצריך להגביל את הכוח הזה, ואגב אני מדברת על הגבלת כוח בצורה אמיתית, לא הגבלת כוח בנוסח שר האוצר סמוטריץ', שכששאלו אותו איזה מגבלה על הכוח יש או תהיה לאחר הרפורמה, התשובה שהוא נתן זה תסמכו עליי.
כן.
אני לא רוצה לסמוך על אף אחד, לא על קואליציה כזו ולא על קואליציה עתידית שתגן על הזכויות שלי, ולכן שים לב לשיח. השיח של המחאה הוא שיח של השלמת החוקה, וגם המתווה שהניח הנשיא, וזה דבר שכרגע לא מדברים עליו, אבל מבחינתי הוא מאוד חשוב, זה מתווה מאוד אמיץ.
נגיע אליו אחרי שנמצא את כל האפשרויות הרעות האחרות, תראה, כנראה, לא?
כן, אבל הרעיון שלו היה לצאת מדלת אמותיו של הרפורמה המוצעת של יריב לוין, ולהגיד, רגע, בואו בהזדמנות כזאת נסתכל על זה, בצורה אחרת.
כן.
ראוי לאמץ הסכמה חוקתית, הוא דיבר על רגע חוקתי מכונן.
נכון.
והדברים האלה, אני מאוד מקווה שמישהו מקשיב להם. וזאת הזדמנות בלתי רגילה.
כן, לסיום, נניח שבגץ דוחה את ה... פוסל את התיקון הזה לחוק, אבל הוא יכול לעשות את זה בשתי דרכים, אחת ברוב גדול מאוד, ואחת ברוב דחוק. זה משנה אם זה רוב דחוק או רוב גדול?
אני חושבת שזה משנה ללגיטימציה של המהלך, מאוד משנה, משום שפסילה של חוק יסוד זה דבר מאוד מאוד חריג, ולכן יש משמעות לרוב. אני רק אתן לך דוגמאות, תאר לעצמך שבית המשפט היה מאפשר את כהונת ראש הממשלה נתניהו תחת כתב אישום, לא בדרך שהוא אישר אותה.
לא ב-11-0, כן.
אלא ב6 שופטים כנגד 5.
כן.
מה היינו אומרים אז?
קרני הדילמה נשארות חזק.
ולכן לא. יש משמעות בהחלט לאמירה של, גם אם לא כל בית המשפט, או לא כל ההרכב שהיא קבע, אלא משמעות לרוב של ההרכב שרואה את מה שאנחנו כולנו רואים, את האיום הממשי על הדמוקרטיה הישראלית.
כן. פרופסור סוזי נבות, תודה רבה לך.
תודה, תודה.
אני מודה לכם. תודה רבה.
פרסומת אחת ונמשיך.
היי, כאן גל, מנכ"ל בנק 1-0. אני יודע שבאתם לשמוע פודקאסט, לא פרסומת. אז בואו נעשה את זה ממש בנקודות, אוקיי? הנה אני מתחיל. בנק 1-0, בנקאות פרטית דיגיטלית, מבוססת AI, מנהלי כספים אישיים, צ'קאפ פיננסי יומי, הלוואות, פקדונות, ריביות, ושירות 24/6. ובמילים אחרות, זמינים גם ב-3:40 לפנות בוקר. תבדקו אותי. יש עוד הרבה דברים שאני יכול לספר לכם על 1-0, אבל כמו שאמרנו, התכנסנו לשמוע פודקאסט. אז אם עשיתי לכם חשק ואתם רוצים לדעת עלינו עוד, אתם מוזמנים לפתוח חשבון תוך 10 דקות מהנייד. תנסו אותנו, אבל אחרי הפודקאסט.
שלום לנתי טוקר.
שלום, שלום.
כתב המקרו שלנו, אני רוצה היום לתת ציון לשבח למשרד האוצר ולאגף תקציבים, שסוף סוף גידל, איך אומרים? גידל ביצים. גם אתה וגם אני כתבנו לפני 10 ימים שמאוד תמוע שעד אותו יום לא יצא מילה ולא יצא משפט או מסמך של אגף תקציבים, שעל פי תפקידו הוא אחראי על הכלכלה, גם ברמה של ניהול שוטף, ודאי ברמה של הכנת התקציב, וכמשרד האוצר אחראי גם על הכנסות המדינה ממסים, לא התייחס ולו במילה מקצועית אחת לכל הרפורמה המשפטית, וזה מאוד מאוד בלט, כאשר הם כתבו נייר עדכון לבוגרי האגף, שבו הם סיכמו את כל מה שקורה עכשיו במילה אחת, אירועים פרטיקולריים. אז אותי זה שישע, אבל האמת היא שזה לא משעשע בכלל, וזה היה נראה גם כמו איזשהו סוג של התקרנפות, או פשוט פחד להגיד את מה שאנשים חושבים, ברור שהם חושבים משהו, שיגידו אפילו שהמשהו הזה לא יגרום לנזק, אבל לפחות שיגידו וימלאו את החובה המקצועית שלהם להשלים את העניין. והנה הם כנראה ראו את הדברים, והם כנראה שמעו את הביקורת, והם כנראה עכשיו בכל זאת רוצים להצביע ולהראות שהם לא פוחדים להגיד את דעתם המקצועית. ושני אגפים שונים, גם אגף תקציבים וגם הכלכלנית הראשית, מוציאים עדכון תחזית הערכות שלהם להשפעה של ההפיכה השלטונית על הכלכלה, והם נותנים לנו תמונה מאוד מאוד מדכאת. ספר.
נכון, גם אגף התקציבים, שהוא אגף שבעצם מנהל תקציב המדינה, אחראי על, 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 על כך שתקציב המדינה יפעל כמו שצריך, גם מצד ההכנסות וגם מצד ההוצאות, וגם הכלכלנית שרואה יותר ממבט על את כלכלת ישראל, שניהם מוציאים מסמכים, צריך לומר, קצת סותרים במספרים, כל אחד עשה את הסימולציות שלו, אבל שניהם מתנקזים למסקנה אחת מאוד מאוד מדהיגה, הפגיעה בישראל, אם אכן ההפיכה המשטרית הזאת תצא לפועל, תהיה קשה מנצו, מדובר על נזק לפי הכלכלנית, למשל של ירידה של 0.8 בתוצר לנפש במשך 5 שנים, זה מאות מיליארדים שיחתכו מכלכלת ישראל, מהתוצר בישראל, המשמעות היא ירידה...
0.8 לשנה או 0.8
לשנה,
מצטפר?
לשנה בחמש השנים הקרובות.
וואה, זה המון.
שזה המון.
צריך להגיד שאם הגידול בתוצר הנפש הוא 2%, זה אומר מ-2 ל-1.2, כן? זה לא 0.8 מהסך הכל.
נכון, ובאגף התקציבים לוקחים את זה על פני עשור, הם טוענים שהנזק יגיע בהבשלה מלאה לעוד עשור, ואז נגיע לנזק לתוצר של בין 50 ל-100 מיליארד שקל בשנה, והמשמעות היא גם נפילה של בין 15 ל-30 מיליארד שקל בהכנסות המדינה ממסים, וזה כבר אומר שהמדינה לא תוכל לממש את ההתחייבויות שלה אפילו, כי ההתחייבויות הרי הולכות וגודלות. ואני חוזר לאגף לכלכלנית, היא אומרת, בשורה אפילו יותר מדהיגה, היא אומרת, אם אכן הצעדים האלו יימשכו, כבר בתקציב הקרוב יידרש עדכון של התחזיות, כי תחזיות ההכנסה, ההכנסות של 2023, הן בערך גם שמרניות, אבל גם מבוססות על איזושהי גישה אופטימית, שישמרו ההכנסות ב-2023, למרות כל מה האירועים שאנחנו רואים מסביב, ישמרו ההכנסות מ-2022, קרוב מעל 450 מיליארד שקלים, והכלכלנית אומרת, לא, אם ההפיכה הזאת עוברת, יכול להיות שאני אעדכן, היא אחראית על תחזיות ההכנסה של המדינה, היא אומרת, אני צריך לעדכן אותם כבר בתקציב הקרוב.
וזה בעיקר בגלל מה שקורה בהייטק, היא אומרת, שם זה עשוי להתבטא באופן מהיר וחמור במיוחד, כי שם החברות מנהלות פעילות חוצת גבולות, נסמכות על מימון בינלאומי, מעסיקות עובדים מיומנים שמתאפיינים בפוטנציאל ניידות בינלאומית גבוהה, ואז גם מדברת כמובן על התרומה של ענף ההייטק, 17% מהתוצר בישראל.
אז צריך לומר, עד עכשיו דיברנו על מה יקרה אם תהיה עוד הורדת הדירוג בישראל, כי שמענו את האזהרות האלו מחברות הדירוג, אבל גם הכלכלנית וגם אגף התקציבים מדברים באמת על מגזר ההייטק, על התרומה שלו לכלכלת ישראל, ועל האופן שבו כבר שומעים מאנשי תעשיית ההייטק שהם חושבים להוציא מפה את העסקים. אגף התקציבים אומר שכבר החל, הנזק כבר פה, כלומר אנחנו כבר שומעים מעבר להיחלשות השקל שאנחנו רואים, מדדי הסיכון של ישראל עולים, וגם משקיעים כבר מדירים את רגליהם מפה, אז הנזק כבר נעשה. אז דיברת איתן קודם על העיתוי, או שסוף סוף הם נזכרו, יכול להיות שהם נזכרו קצת מאוחר מדי, כי הכדור השלג הזה אולי כבר התחיל להתגלגל, אז קצת אולי הנזק כבר נעשה, וכן, הם כולם מזהירים, ומה שאם יורשה לי, פשוט לקרוא את הודעת האוצר, ב-11:06 דקות, האוצר מוציא הודעה ב-11 בלילה, על הדיון הזה, ואין שם מילה אחת על חוות הדעת האלו, אין שם מילה אחת על התנגדות הדרג המקצועי, על העזרות האלו. הפוך, כתוב שם, הוצגו נתוני המקרו, והוצגו הסיכונים וההזדמנויות, האפשרויות של הרפורמה והמחאה נגדה.
אז בעצם אנחנו רואים פה התנגשות, או איזשהו פיצול, או משהו, בין שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שמאוד תומך בהפיכה המשטרית, מצד אחד, והוא זה שמוציא את ההודעה, הודעה שלא מזכירה את כל הדברים
דווקא
האלה.
דווקא לא, דווקא זו הייתה הודעה רשמית של הדוברות.
יכול להיות, אבל בפועל ככה זה נראה, ומצד שני, מה נקרא לזה הדרג המקצועי, לפחות באגף תקציבים ובכלכלנית הראשית, אולי גם אצל החשב הכללי, אני לא יודע.
החשב הכללי יותר סולידי, ואגב צריך לומר שהיועץ המשפטי של משרד האוצר, אסי מסינג, גם הביע את דעתו נגד ואמר שלא הוצגו לו שום, לגומי המקצוע שום הזדמנויות או סיכויים לצד הסיכונים.
אז יש לך פה עכשיו משרד ש...
אז רגע, שר האוצר בעצם משקר פה בהודעה שלו, שאומר שהוצגו הזדמנויות, לא הוצגו הזדמנויות בשום צורה.
היועץ המשפטי של האוצר אומר שם מפורש, לנו לא הוצגו שום הזדמנויות, שום תועלות כלכליות מהמהלך הזה. והוא משקר בכך שהוא לא הציג, לא שיקף לציבור את עמדות דרגי המקצוע. אז אנשים באוצר אומרים, מעולם לא זכור לנו שהוטל כזה איפול על עמדות מקצועיות של דרגי המקצוע. אנחנו ניזונים מהם מהדלפות. המסמכים האלו יצאו לתקשורת ככה היום בבוקר באופן לא רשמי. האוצר לא תדרך או לא העביר לתקשורת באופן מסודר את עמדות דרגי המקצוע על הסכנות מההפיכה.
הוא משקר על המצב של הכלכלה הישראלית כבר עכשיו, הוא משקר על הערכות והתחזיות לעתיד. הוא פשוט או מתעלם מהם, או בועט את השיחה לכיוון אחר וממלמל משהו על זה שהוצגו לו רעיונות והוצגו לו כיוונים, כאילו שזה עכשיו זה דיון כלכלי שבו הכלכלן סמוטריץ' חושב א' וכל כלכלני האוצר חושבים ב'.
תשמע, אני שאלתי אנשים שעובדים במשרד האוצר על העניין הזה, והרי מיוחסים לסמוטריץ' שהוא אינטליגנטי, שהוא מבין עניין, שהוא חד וכדומה, ושאלתי, אז איך זה יכול להיות? הרי מציגים לו עובדות, מציגים לו נתונים, מציגים לו תחזיות מאוד קודרות, זה במשמרת שלו. אז איך כל הדברים האלה, כאילו, לא, אתה יודע, עוברים דרכו, לא בעצם גורמים לו לבוא ולעצור ולהגיד, בכל זאת, אולי. ואף אחד לא יודע להסביר את זה, למעט מילה אחת שעולה תמיד.
למה לא? אני יודע להסביר את זה.
רק מילה אחת עולה, משיחי. האיש הוא משיחי, יש לו אידיאולוגיה מסוימת, כך הוא רואה את החיים, ובכל פעם שנתונים ועובדות מתנגשות לו באידיאולוגיה המשיחית הזאת, זה מתנפץ העניין הזה.
אני מתפרץ, למרות שתכף נשמע את נתי, אבל ככל שזה נראה ככה, וזה מאוד מתסכל אותי לאורך השבועות האחרונים, שפעם אחרי פעם, גם אצלנו כתבנו שסמוטריץ' בא לעבוד, סמוטריץ' הוא בן אדם חרוץ, זה לא פונקציית המטרה שלו. פונקציית המטרה שלו היא קודם כל ההפיכה המשטרית, ואז כן או לא איזשהו סוג של מדינה עם כללים של הלכה כאלה ואחרים, הוא היה רוצה לראות יותר דת, הוא היה רוצה לראות פחות דעתבי.
בסדר, איתן,
רגע,
לא.
רגע, והוא מוכן לשלם מחיר כלכלי.
אבל זה לא הוא משלם.
ודאי, הוא מוכן שמדינת ישראל תשלם מחיר כלכלי, הוא מוכן שמדינת ישראל תהיה ענייה יותר ברמה האישית של כל משפחה ומשפחה, כפי שהחרדים...
אבל אם היא ענייה יותר וחלשה יותר, היא לא יכולה לממש את החזון הזה שלו. היא לא יכולה לממש אותו. אתה צריך בשביל זה כסף, אתה צריך בשביל זה אנשים, אתה צריך בשביל זה מערכת ביטחון חזקה, אתה לא יכול לממש את החזון הזה עם מדינה יותר חלשה.
אז זה צריך לבוא להגיד לו שזה לא הולך הדבר הזה, וזה בעצם מה שנתי אמר כבר בהתחלה. אם תהיה ירידה כזאת בהכנסות ממיסים ובתוצר של מדינת ישראל, אין שום מצב שניתן יהיה להגדיל בצורה כל כך דרמטית את הזרמות הכספים הישירות לחרדים שלא עובדים. ואתה יודע, המאזן לא התאזן בסופו של דבר, אבל מבחינת היעד שלו, זה היעד שלו, והוא מוכן לשלם מחיר. אחרת, הוא באמת היה מפסיק את הקרחנה ואת ההפיכה המשטרית. זה הרי אחד לאחד. עצם זה שהוא לא מפסיק את זה, ומתעלם מזה, מוכיח, כי טיפש מוחלט הוא לא, שזה מחיר שהוא מוכן, ולשיטתו, אפילו ראוי לשלם, ובלבד שלשמור את זהות העם היהודי לאלפי שנים.
רגע, יש פה עוד נקודה, נתי, שהעובדה שכרגע, אחרי שבעצם הפקידים העיקריים, נגיד, קרא לזה, במשרד האוצר, קצת גמגמו, קצת לא ידעו כמה להוציא, הם באים עם המסמכים הכי נוקבים והכי חריפים שהם יכולים להוציא, והם נוקבים והם חריפים והם מטרידים ומדיגים מאוד, ונשאלת השאלה גם, האם הם מתחילים להרגיש שהדבר הזה כל כך קרוב, שהם אומרים לעצמם, אנחנו חייבים לקחת את הסיכון ולצאת עם התחזיות הכי משמעותיות והכי רציניות, מה שנקרא נמות סקופים. אם נמות, נמות סקופים, אמרנו את שלנו, לא נלך, לא רוצה להגיד קצון לטבח, אבל לא ניפרד מהתפקידים שלנו בלי להגיד את כל האמת.
כן, אני כן חושב שהעיתוי שבו הם אומרים את זה, שוב, הוא כשכבר מדובר על פשרה ועל ריכוך ועל שלב ראשון לפני פסח וצעדים, אז נראה לי שהם הרגישו שהמגף כבר נלחצת על, 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 על צברם של יזמי המהפכה הזאת, אז הם מרגישים קצת עוד אומץ קצת להמשיך ללחוץ.
הם מזהים איזו חולשה מסוימת בחבורת לוין.
אני כן, בנוגע לסמוטריץ', אני גם סבור כמוך שיש פה רוח משיחית ותיעדוף ברור של מימוש איזשהו רעיון משילותי, משיחי, על פני דאגה לכלכלת ישראל. אני כן צריך לומר, ואנחנו לא נוהגים לעסוק בזה, אבל לגבי סמוטריץ' זה מחויב המציאות, לניתוח פסיכולוגי, יש שם יוהרה קיצונית מאוד, יש שם, רואים את זה גם לגבי ההחלטות שלו, לנעום בארצות הברית, וללסוע בכל זאת, שם איזו יוהרה וחוסר הקשבה לאנשים סביבו, והתנהלו מסיבות עיתונאים שהוא נועם בלי הפסקה.
תשמע, איש פירומן עזוי לחלוטין. האספק שלו בשבוע האחרון, שלשום הוא היה בצרפת, באירוע של גזענים קשים, של ביתר כהנה, הכי קיצונים שיכול להיות, והוא נעם על פודיום עם מפה של ארץ ישראל השלמה, הכוללת את
כן,
כל...
כן, סלע, זה לא הייתה הבחירה שלו.
לא משנה, חוסר הרגישות הזאת, זה
נהיה גרם... אבל זה בא בהמשך למה שהוא אמר,
למשבר דיפלומטי עם ירדן.
כן. חוסר הנכונות שלו להקשיב לעצות של אנשים סביבו, זה אירוע קיצוני. הוא נועם בלי הפסקה, הוא בטוח שדעתו תמיד היא הצודקת והנכונה, ומאוד מאוד קשה לעבוד מולו, זה גם הסיבה שבחירי האוצר חששו עד עכשיו מלהתעמת מולו, בגלל החוסר, בעיות ניהול, בעיות יחסי אנוש שהם נתקלים באירוע כלפיו, וזה גם שמוביל אותו לאירוע הזה.
אגב, בזכותם יאמר שהם נתנו צ'אנס, הם באמת נתנו צ'אנס, והקשיבו, ואמרו, טוב, הגיע שר אחר, בסדר, בוא נשתף פעולה, בוא נעשה את הדברים האלה.
אני שם את המקסים את העניין הזה, אבל בוא נראה מה יקרה עם שר האוצר. של ירדן, מדינה ריבונית, ינעם כשעל ידו או בפודיום שלו מוצגת ישראל כחלק מממלכת ירדן הגדולה. אני חושב שיקראו למילואים ויצאו למלחמה.
לא צריך להגזים, זה רק עניין ציורי, אבל בכל מקרה, אז יש פה עכשיו אירוע באמת קיצוני. בתוך התחזיות האלה של הכלכנית הראשית ושל אגף התקציבים, אתה מזהה שם איזשהו, לא יודע מה, איזה צעדים אופרטיביים שאומרים, בוא נעשה א', ב' וג' כדי למזהר את הסכנה?
אני מזהה שם ירידה לפרטים, לפחות בחוות הדעת של אגף התקציבים, עד לרמה של התייחסות להתפתחויות האחרונות, כלומר יש שם אמירה שגם המתווה הנוכחי שמוצע כמתווה הדרגתי, כלומר שלב ראשון להעביר עכשיו את השלב, כבר הוא עלול ליצור את הסכנה, ואגף התקציבים אומר, אנחנו רוצים לראות מול עינינו מתווה אחוד, כלומר את כל הצעדים שאתם מתכננים לבצע למערכת המשפט, לראות אותם ואז לשקול, ואז להביע את חוות דעתנו בהתאם להתייעצות, בהתאם ל...
למרות שזה נראה שכרגע הם מעדיפים, הממשלה מעדיפה ללכת באיזה סלמי.
זהו, אז שיטת הסלמי, אז אגף התקציבים אומר שיטת הסלמי לא תעבוד, כי הנזק של חברות הדירוג בסוף יבצעו את המלאכה הזאת ויחתכו את הדירוג, גם אם זה יהיה בשיטה הדרגתית.
גם את הדירוג אגב אפשר לחתוך בסלם אם מורידים דרגה אחת ואחר כך עוד דרגה.
אני קורא את התמונה בצורה יותר חדה מכם נראה לי.
אתה תמיד יותר חד מאיתנו.
לא חד, סליחה, יותר שחור לבן מאיתכם. אני חושב שאגף תקציבים מצטרף למחאה.
כן, אני חושב שהוא היה שם תמיד.
לא, הוא היה שם תמיד אולי בלב, ככל שאנחנו סופרים את האנשים אחד אחד, מי יותר, מי פחות, יש שם לא מעט חופשי כיפות מהציונות הדתית, הם נכנסו לא במקרה, אלא כחלק מהתפיסת עולם של הציונות הדתית, של להכניס אנשים שלהם, בוגרי התפיסת עולם שלהם לכל המערכות, הם מאוד אהבו להיכנס למשרד האוצר, זה גם, אתה יודע, בעתיד משלם לא רע, אז למה לא? אבל הנה בפועל, למרות הדבר הזה, הם עכשיו נוקטים עמדה חד משמעית, גם בנושא של הערכות הכלכליות שלהם, ועוד יותר בכך שהם בעצם באים באיזשהו סוג של בקשה, של או תביעה, לראות את התמונה הכוללת, ככה לא מנהלים מדינה. זה כבר מעבר לצד השני של הקו, איזשהי סוג של הצטרפות למחאה, לשיטתי.
אגב, זה יעיץ בעצם את ההחלטה של חברות הדירוג, אחרי שהם רואות מסמכים כאלה?
ברגע שזה עמדה רשמית של האוצר, זה בעצם יהפוך את זה לעובדה מוגמרת ויעיץ, אז אני חושב שכן. אני רוצה להגיד, זה מגלגל את הכדור חזרה לפתחו של בנק ישראל. הנגיד אמנם היה, הנגיד אמנם היה חלוץ בהתבטאויות, אבל חטיבת המחקר לא הציע שום נייר, שום עמדה רשמית, שום כתובה של...
זה בדרך.
ואגב, זה להבדיל מהתקופה של הקורונה, שבה ראינו גם את משרד האוצר וגם את בנק ישראל, כל הזמן משחרר עוד ועוד ניירות עם מערכות, עם תחזיות. כרגע בעצם הכדור אצל בנק ישראל, הוא גם צריך לבוא ולהגיד, האם הוא חותם על אחד מהניירות האלה של משרד האוצר, או שיש לו נייר משלו עם תחזיות משלו.
נכון, וגם לפתחו של החשב הכללי, הוא האדם שאחראי על ניהול החוב, זה בהחלט נמצא שם לפתחו כל הזמן.
הוא לא הגיש שום נייר בדיון הזה, הוא היה מהאום, איפה הוא היה?
אתמול הוא התבטא בכנס של התאחדות התעשיינים, הוא אמר שהסנטימנט מטריד, ושהוא מקווה שזה יתכנס לאיזשהו הסכם פשרה. אנחנו יודעים שבישיבות בתוך משרד האוצר, החשב הכללי די צידד בעמדה של סמוטריץ', ולכל הפחות סיפק לו כלים להמשיך בהפיכה, בכל מה שקשור המשקיעים הבינלאומיים עוד לא מוצאים את הכסף, המוסדים לא משנים את המילי התיקים.
עברנו נקודת החזור, טיפינג פוינט.
זה מוזר, כי החשב הכללי הוא הסלזמן של המדינה, מבחינת לגייס כסף.
יש הרבה ביקורת לפיו, בתוך משרד האוצר ומחוץ לו, על האופן שבו הוא בחר לעמוד לצד הדרג הפוליטי, ולא לעמוד להביע את עמדה עצמאית, להוכיח שיש לו חוט שדרה, יש הרבה ביקורת עליו.
איך אנחנו יודעים שעברנו טיפינג פוינט? פתאום אתה רואה בבת אחת את כל הארגונים, המכונים, המוסדות מחקר רצים ומפרסמים ניירות באותו קו. היום בנוסף לאגף תקציבים והכלכלנית הראשית באוצר, יש את המכון לביטחון לאומי, ה-INSS, שפרסם נייר שמציג את הסכנות הביטחוניות הישירות, אבל יושב ראש המכון זה לא אחר מאשר פרופסור מנואל טרכטנברג, והוא בא ומדבר ומתראיין בכל ערוץ אפשרי, ובא ומזהיר מפני הסכנות הכלכליות, ששם הוא הורז את זה בכל מה שאמרנו עד עכשיו, פלוס ההאטה העולמית שנגרמת עכשיו, אם זה בגלל בעיות פיננסיות של הבנקים, ואם זה בגלל ההאטה העולמית בתחום ההייטק, שהייתה מגיעה גם ללא כל ההפיכה המשטרית. ולא רק הם, אתם רואים את זה בעוד מקומות.
אני אמשיך את דבריך, השר ברקת הוציאה היום הודעה רשמית לעיתונות, שאומרת, מכחישה או מתנגדת לדבריו של השר לוין, שאמר אתמול שהוא לא יקיים את פסיקת בגץ, אם היא...
אם הוא יפסול את החוק.
יפסול את החוק, והשר ברקת אומר, לא, אני אצייץ, אז ההתפוררות הפנימית הזאת בתוך הליכוד גם מלמדת על משהו שם שעברנו את נקודת החזור.
מי שלא מדבר עכשיו, יהיו אשם בעתיד בהתקרנפות, בזה שהוא פודל של...
אחראי למשבר.
של זה, של אחראי למשבר. אנשים כבר צריכים עכשיו להתחיל לגדר את הסיכונים הפוליטיים האישיים שלהם.
כן, בסדר. אבל מצד שני, השר דוד אמסלם, או חבר הכנסת דוד אמסלם, אמר שיום אחד הוא יפתח ועדת חקירה, יקים ועדת חקירה, ויעמיד את כל
המתנגדים.
כן, בסדר. לדין. אז אנחנו נקים ועדת חקירה של זה שהקים.
בסדר. חברים, נתי טוקר, תודה רבה. עד כאן האינטרסנטים להיום, איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה, תודה, תודה.
ותודה רבה למי שעורך אותנו, נערה מלכין ומאיה בניסן. אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר, תודה ולהתראות.
שלום, שלום.